טוב, אז בעזרת השם, השם ייחוד קודשה ברכו שכינתה, נתכוון בסייעת הדשמיה לחיבור בין העולמות, בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, ושהחיבור הזה בעזרת השם יעלה יפה, יהיה חיבור נקי, טהור, בקדושה, בטהרה, בשמחה גדולה, שבעזרת השם סוף סוף נזכה לגאולה השלמה, הסופית, המוחלטת, שיקירו כל יושבי תבל את המלכות האלוהית. רק בשביל זה אנחנו משתדלים לעשות את מה שאנחנו עושים. אין כאן נגיעות פרטיות, אין כאן עניינים של רווח פרטי בדברים האלה, ממש לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. אז נתחיל ככה בקטנה ולאט לאט נפתח. אומר הרב חרלאפ שבימים הנוראים אנחנו מגלים את היסוד של התקווה של מקווה ישראל השם. כלומר, כל התקווה של עם ישראל, כל הקו החודר לחלל הצמצום, הוא בעצם בסופו של דבר ישראל. למה? כי רק דרך הקו הזה כל החלל ניזון מאור אינסוף. ולכן, למרות שבתורת הקבלה קוראים לקו הזה בעצם עריך ועתיק ועריך, שזה בעצם כל אדם קדמון שיורד, זה ישראל. ישראל, אתם קרואים אדם. וכל זה כדי להקטיר את כל העולם כולו בכתר מלכות עליון. והרב כאן מזכיר לנו את הנושא העיקרי, אי אפשר בשום אופן שבעולם לשום ידיעה שתהיה נכונה. ולשום בינה שיבינו אותה באמונתה, אי אפשר, זולת אם הם משתלשלים דרך צינורם הקדוש של ישראל, עם קדושו. אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו, אלא רק על ישראל בלבד, ועל כן דווקא מהם ועל ידם כל הידיעות והבינות. ומבלעדם הכל לקוי ופגום, וכל המתיימרים להתברך בלבבם שמקבלים לקחי עליון שלא ממקור ישראל, הם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע. זה עיקרון מרכזי שעם ישראל, וצריך להבין את זה, הוא הצינור הבלעדי לקבלת האור העליון. אנחנו קיבלנו בעצם את הנבואה, זה לא דבר קל, זה דבר מאוד מאוד מחייב, שבעצם מכניס אותנו לאחריות, שלום עליכם, כן? גדולה מאוד, יבישה יתנו על השבת, בוא, בכבוד. תרגים מוזמנים לססון. ולפני שאנחנו ניגשים ככה ללימוד, לפני שאנחנו ניגשים, לא זוכח, זה חשוב מאוד להזכיר את העיקרון הזה. זה היסוד של כל אמונתנו, שאנחנו עם הנבואה, אנחנו קיבלנו את הנבואה, הנבואה נקראת תורה, תורה זה לא סתם איזה ספר שקיבלנו מהשמיים, קיבלנו נבואה. זאת אומרת, פעלנו כעם נביא שמשדר בעצם את כל מה שיש לשמיים, לאין סוף לומר, לעולם. ולכן הדבר הזה הוא כל כך חשוב ועקרוני ומרכזי, שמי ששוכח את הדבר הזה וניגש ללימוד בלי ההבנה הפנימית הזאת, הוא בעצם מתבלבל. זה הכל לקוי, זה הכל חסר. לכן כל מה שאנחנו עושים זה תמיד בשם כל ישראל. גם אנחנו לא יכולים לקבל באופן פרטי, גם אם אני שייך לעם הזה, אני לא יכול לקבל באופן פרטי אם זה לא עובר דרך הצינור של האומה. ומי שלא תופס את העיקרון הזה וכל הזמן חוזר עליו, התורה היא קטנה מאוד, מצומצמת, אתה מגמד את הכל. ולא חשוב מה אני עושה. זה יכול להיות ברפואה, זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות הכל. כל הכוחות שלנו, כאנשים פרטיים, זה רק בגלל שאנחנו משתלשלים כמו זרועות שיוצאות מהנשמה הקולקטיבית הזאת שנקראת כנסת ישראל. ומי שלא מבין את הדבר הזה, את היסוד הזה, הוא לא יכול. כמובן שאומות העולם, על אחת כמה וכמה, שלא יכולות להתקשר ישירות לבורא, אלא דרך הצינור הזה שנקרא עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, רק בצורה כזאת העולם יכול לפעול. לכן דרך עם ישראל יש לנו גילוי. הקדוש ברוך הוא פועל, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל גוי. ומשפטים בל ידעו, הם לא יכולים לדעת שום דבר. הגיד, זאת אומרת המשיך. וזה יסוד חשוב מאוד. אומר הרב, אמנם נחשכו אורות העולמים על ידי החטא הכללי, נפלו וירדו ממדרגתם, ומוכרח הדבר שהכל ישוב למקורו. זאת אומרת, התרחקנו מהמצב הזה, אבל כל המגמה היא לחזור למצב הזה. האנושות יצאה מגן עדן, והאנושות חוזרת לגן עדן. אין לנו אפשרות אחרת. אנחנו רק בדרך חזרה. וכיוון שיצאנו ממקום קדוש ואור, טהור וזך, אנחנו רק חוזרים לשם. לא מבקשים מאיתנו להמציא דברים חדשים. אנחנו רק מתחדשים כמו שהיינו בשורש. שכחנו את השורשים, ולאט לאט. אמנם בחזרה לתיקון, לא זכו לזה זולת ישראל עם קדושו. כלומר, מי יכול בעצם למשוך את כל האנושות חזרה אל תוך גן עדן? רק עם ישראל. למה? כי בגן עדן יש מדרגה מאוד מאוד פנימית של יסוד, של מגמה שורשית, נקודתית. כשגורשנו מגן עדן, הקדוש ברוך הוא הניח בפתח של גן עדן קרובים שיש להם חרב, והחרב הזאת היא מתהפכת. עכשיו, מה זה הסוד הזה?
מישהו מיכן תידה, לבנה.
זה אור, יש את האור דוקים.
אור דוקים.
אור דולה?
זה לא בושה. זה לא מספיק.
לא
עולה?
לך.
זה נשאר דולה?
כן.
כן,
ואותה? כן, כן. זה חור.
עכשיו, מה זה העניין הזה של החרב המתהפכת? צריך להבין בעצם שהחרב זה היושר. יש בעולם שלנו שתי בחינות, יושר ועיגולים. העיגולים הם בעצם השוואה בין כל המדרגות. זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, כמו שאנחנו אומרים בברכת המזון, הזן את הכל. כלומר, לנמלה יש מה לאכול, ולאדם יש מה לאכול, ולמלאכים יש מה לאכול, בכל מדרגה ומדרגה יש תזונה. זה נקרא עיגולים. אבל יש מגמה של יושר, והמגמה הזאת של היושר עוברת רק דרך ישראל. לכן השורש של המילה ישראל זה ישר. עכשיו, כשיצאנו מגן עדן, היושר הזה היה בדמות החרב. רק מה קרה? החרב מתחילה להתהפך. אם אני מסובב את החרב הזאת במהירות עצומה, היושר הופך להיות עיגול. זאת אומרת שבעצם איבדנו את היושר. איבדנו את המגמה של ישראל, עם השורש. וכשאנחנו חוזרים לגן עדן, אנחנו חוזרים אל היושר מתוך עולם של עיגולים. אנחנו לא רואים בכלל, זה כמו עיגול, כאילו היינו בתוך כדור, אנחנו לא מבינים, אין צדדים בעיגול, אין כיוונים. הכיוון היחידי שיכול להחזיר אותנו למקום הנכון, זה היושר. והיושר זה עם ישראל. ולכן רק בחיבור לעם ישראל, שהוא היושר האלוהי, הזיכרון התודעתי האחרון בעולם הזה, ממה שהיה באלוהות, זה דרך עם ישראל. מי שלא נקשר לעם ישראל, הוא יישאר כל החיים שלו בעיגולים. גם חז ושלום אדם פרטי ששייך לעם ישראל, כמו שאמרתי, ולא מקבל את הכוחות שלו מהאומה, לא מתחבר לאומה הזאת, גם אם הוא מחובר באופן טבעי, אם הוא לא יונק בכוונה, אם הוא לא מכוון בכוונה, שכל מה שאני עושה זה רק בשם כל ישראל, אין לו את הכוח הזה. הוא יישאר בעולם של עיגולים, למרות שהוא יגיע מדי פעם, כאילו יושר במדרגות קטנות כאלה. ולכן זה חשוב מאוד שהעניין הזה זה רק עם ישראל, שהם מצד עצמותם נתקנו כליל אז ביום שמחת ליבו. מה זה יום שמחת ליבו? יום הכיפורים, נכון? יום חתונתו, יום שמחת ליבו. ביום שמחת ליבו הקדוש ברוך הוא נתן לנו בעצם באופן מוחשי את דבר האין סוף, שזה אפילו אדם לוגי כן לא יכול להבין דבר כזה. אני מוכן לשבת עם אנשים מאוד 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 שכליים, ואני לא מבין בכלל איך הם מתפללים, למה הם מתפללים. יש אנשים שהם כל החיים שלהם שכליים מאוד, גמרה, הכל וזה, אני אומר לו, תגיד לי, עם מי אתה מדבר כשאתה מתפלל? אתה מאמין בזה שמשהו מאין סוף ירד בצורה של לוחות? זה לוגי בשבילך? מי שלא מאמין בזה, שיעזוב את הכל, חבל על הזמן. אם אנחנו לא מאמינים שהתורה מהשמיים, שקיבלנו את המסר האלוהי מהמוחלט, אז אנחנו סתם הופכים להיות דתיים. דתיים זה לא מעניין אף אחד. אני לא מוכן לעבוד מישהו אחר, כוח אחר, שהוא לא המוחלט בעצמו. לא מוכן. תביא לי את האדם הכי חכם בעולם, חז ושלום לא עובד אותו. אני מוכן לעבוד רק אם הדבר הזה מגיע מהמקום הגדול ביותר. ולכן, מתן תורה האמיתי, כן? מה עשה מתן תורה הזה? הפסיק את הזוהמה. ולכן, חזרנו בעצם למקור. כי כל הזוהמה זה בעצם ריבוי. מה זה זוהמה? זה כמו בהמה. בבהמה יש בה, בתוכה, מה? אבל אפשר לקרוא לזה גם בית המה. מה זאת אומרת בית המה? הבהמה לא יודעת אחדות, היא יודעת פיזור. ולכן אדם שחי כמו בהמה, הוא חי על מדרגה 2, על ב, והוא צריך לחזור על א', ולכן הדם הוא התיקון לבית המה. א', דם, במקום בית המה. וזה אותו דבר כאן. אז זו המה, זה בדיוק זו המה. זאת אומרת שאתה בעולם של ריבוי, של פיצול, ושכחת את האחדות המקורית, הכוללת. ולכן מי שאין לו את ההבנה הזאת לחזור לאחדות הכוללת, ולראות בסקירה אחת את כל המציאות, הוא לא יכול לחזור לקודש. ולכן עם ישראל הוא זה ששמר את הזיכרון התודעתי האלוהי הזה לרוממות הגבהות העליונה שמלפני החטא, שקדמה לחטא. החטא הוא טעות במציאות. המציאות נבראה בשלמות. גם אם חסר כדי להשלים אותה, אי אפשר לדבר על חטאים. הקדוש ברוך הוא מהשורש האחד, יש רק אלמים של דברים, העלמות שצריך פשוט להשלים אותן. אבל האדם המשיך וקלקל, קלקל, קלקל, שבר. ולכן אנחנו יכולים לחזור, יש לנו אפשרות, כי אנחנו חוזרים למקור האלוהי המוחלט. אצל אומות העולם, התורה לא מתחילה בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אצלן זה מתחיל בפסוק השני, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, לנוצרי, לאן יש לו לחזור? לאפוקליפסה. זאת אומרת שהוא יכול לחזור רק לעולם של תוהו ובוהו. לכן סוף העולם מבחינתו זה חורבן. אצלנו סוף העולם זה לא חורבן, זה חזרה למקור. לכן אנחנו בעצם אופטימיים, אנחנו העם האופטימי ביותר בכל האנושות. אנחנו הבאנו את האופטימיות של הזמן כשיצאנו ממצרים בחודש ניסן, ואנחנו הולכים לכיוון פריחה של הקיץ. זה לא היה דבר כזה. השעון, כן, האנושי, הוא פסימי. ועם ישראל יחדיר בהיסטוריה דבר חדש. החודש הזה לכם. כלומר, האופטימיות של כל המציאות האנושית זה דרך עם ישראל. מי שאוחז בנו, אוחז בבניין העתידי המושלם. מי שחז ושלום נוטש אותנו, ועל אחת כמה וכמה מי שמכפיש אותנו, ומי ששובר אותנו, ומי שנלחם בנו, הוא בעצם מחבל בעצמו. זה מה שלא מבינות האומות. במקום להתחבר לאופטימיות של כל האנושות, שזה עם ישראל, הן מחבלות בעצמן, מרוב קנאה, מרוב שנאה, ועוד כמה סיבות, אבל הן בעצם מחבלות בתהליך השלם, של השלמות, של ההשתלמות שעוברת אך ורק דרך עם ישראל. רצית לשאול משהו? כן.
מה היא מסמלת?
החרב מסמלת בעצם את ההבדל בין העיגולים לבין היושר. צריך עיגולים.
היא היושר בעצמה?
היא היושר בעצמה, שבאיזשהו שלב הפכה לעיגול.
למה דווקא היושר מופיע בבת חרב?
כי זה העניין של החרב. החרב היא בעצם מסמלת את ההפך מהחורבן. או שזה חורבן, או שזה חבר. אז החרב בעצם יש לה שתי טיפיות.
איך זה חבר? איך זה חורבן?
חורבן זה פשוט. איך זה חבר? על ידי זה שבעצם אתה מתנשק. נשק זה גם נשיקה. זאת אומרת שהנשק הוא לא רק מחריב, הוא יכול להפוך להיות בעצם תכשיט. בגמרא אפילו מוסבר, האם מותר לצאת עם חרב כתכשיט בשבת? האם זה לא עניין של טלטול? וחז"ל אומרים לנו שתלוי איך אתה ניגש לחרב הזאת. או שאתה לוקח אותה כחורבן, או שאתה בעצם הופך את החרב לחברון, לחבר. וזה אותו דבר. מה שקורה בחברון, קורה בעולם. אם בחברון יש חורבן, אז כל העולם במלחמה. אם בחברון יש שלום, אז כל העולם נמצא בשלום. זה הבניין. משם עוברות כל הנשמות, משם עוברים כל העניינים. נכון, אז בעצם החרב התורה החליטה, אבל התורה החליטה לקרוא לזה חרב המתהפכת. אבל כשאתה לומד, אתה מבין שבעצם מדובר במדרגה עליונה שאם אתה לא יודע להשתמש בה, מיושר היא הופכת להיות עיגול. אתם רוצים שאני אחזור אחורנית קצת? כן? שיהיה לכם עוד יותר מקום? כל האזור שם מאחורה הולך לעיגול. בסדר? יש לכם מקום? בסדר? ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. קח עוד כיסא שם.
זה מלחמה.
יש מלחמה בעולם. מטבע העולם, העולם נמצא במלחמה. מאז שבאנו לעולם, לא, בין העולם כולו למציאות החסרה. אנחנו בעולם חסר, העולם שלנו הוא חסר. ואתה נלחם כל החיים שלך כדי להשלים את החסרון הזה. החרב הזאת זה בעצם מצד אחד מלחמה, מצד שני זה הלחמה. זאת אומרת, זה עוזר לך לחבר. למה הרב קוק אומר שכשיש מלחמה גדולה בעולם, זה מקרב את ביאת המשיח? למה? כי בעצם המלחמה היא באה לזמר עריצים. היא מנקה את העולם מהקליפות המיותרות. לכן מצד אחד אנחנו לא רוצים מלחמה, מצד שני זה הכרחי, כדי בעצם לסלק את כל מה שמפריע לבניין. וכשאתה מסלק את כל מה שמפריע לבניין, אז מתגלה כוחו של משיח. למה? כי פשוט אתה חוזר ליושר. המקורי, שיקמו אותו. יש אנשים שהם נגד החיים. אנשים כאלה צריך להוציא אותם מהמציאות. הם לא רלוונטיים. אי אפשר לקבל את כולם בעולם הזה. אפשר לקבל כל מי שבעד החיים. מי שנגד החיים, הוא נגד בעצם הבורא. הוא דוגל במוות. אותו צריך מיד לקרב למוות. כי זה מה שהוא, בעצם הוא עובד את המוות. אנחנו עובדים את החיים, מלך אלוהים חיים, ולכן אנחנו בעצם הורגים את המוות, אם אפשר להתבטא בצורה כזאת. והעניין זה להפוך את העיגול הזה ליושר ולחזור לגן עדן בלי לאבד את העיגול. כי העיגול הוא בעצם הטבע, זאת הטבעת. טבע זה טבעת עולמית. אנחנו בעולם עגול. אין בעולם הזה שום יושר, שום דבר. אין קו ישר בעולם הזה, לא קיים. בכל היקום אין קו ישר אחד. כלומר, בפיזיקה אין אפשרות, אפילו לייזר, בסופו של דבר הוא מתעכל. היושר היחידי בכל היקום זה ישראל. תבינו את זה טוב. זה לא דבר שאתה יכול למדוד אותו בפיזיקה, אבל זה רעיון. ולכן השם שלנו הוא ישר. זה הבניין של היושר של האל. כלומר, אנחנו בעצם הזיכרון של הקו הישר שהיה לפני העיכול, לפני שהתחלנו ללכת עקלקלות. עם ישראל הוא בעצם הזיכרון האחרון התודעתי של הדבר הזה. אם אני נוגע בישראל, אני נוגע בקו שיכול לחבר אותי לקו של האינסוף. אם אני לא נוגע בישראל, אני הולך לאיבוד בחלל הצמצום. וחלל הצמצום זה חלל פנוי, שהחלל הזה הולכים לאיבוד בו. חלל מלשון מת. כלומר, רק ישראל מסמל חיים בעולם. ולכן, אומות העולם שרוצות לחיות, חייבות להיות בקשר של בריאות עם עם ישראל. מי שהורג ישראל, הורג את העולם. אז החרב חוזרת ליושר, ברגע שהיא חוזרת ליושר, היא לא מאבדת את העיגולים שלה. כלומר, עולם הטבע נשאר טבעי, ורק הוא מוצא בעצם את הקו האמצעי. אם הייתי מצייר לך את זה מבחינה... כן. זה כאילו בעצם יש לנו עיגול, שזה העולם, אבל לא עיגול דיסק, עיגול כמו כדור. בתוך הכדור הזה חודר קו של אור, שהוא מחבר את כל מה שיש בתוך העיגול הזה אל מה שמחוץ לעיגול. מחוץ לעיגול זה אין סוף ברוך הוא, שאנחנו לא מבינים.
החרב יצר את העיגול?
אז זהו, זה מה העיגול בעצם נוצר מעצם הצמצום.
לא מהסיבוב.
לא, זה עצם הצמצום. הצמצום בעצם בצורה של חלל פנוי. ומה שהסתלק בעצם, כי היה כל אור, מה שהסתלק השאיר בעצם בצמצום שלו את אותו קו שחודר בעצם לעולמות, וככל שאתה קרוב בתוך החלל הזה, בתוך הכדור, ככל שאתה קרוב לקו, אתה בעצם יכול להתחבר עם מה שלמעלה. רק אתה יוצא מהכלא. כל מי שנמצא בתוך העיגול הוא בעצם בתוך כלא אחד גדול, הוא לא יכול לצאת מזה. ואנחנו עם של חופש, כי הקדוש ברוך הוא חירות. ולכן כשהוא נותן לנו משהו משם, זה חרות, אל תקרא חרות אל החירות. כלומר, מי ששומר תורה ומצוות, הוא בעצם אדם חירותי ביותר, כי הוא עובד את החופש המוחלט. וזה הבניין של כל החלל הזה. וככל שמתרחקים מהחלל, מהקו, סליחה, אז הולכים למות, מתים. עכשיו, החלל הזה יש לו בעצם שלוש בחינות. בחינת מקום, זה ארץ ישראל וירושלים. דלבד. לא שום מקום אחר בעולם, רבותיי. בסדר? הדבר השני זה נפש. ישראל דלבד ולא שום עם אחר בעולם. ומבחינת הזמן זה שבת ולא שום כוח אחר בעולם. כלומר, השבת, ישראל וארץ ישראל זה דבר אחד. ורק דרך הקווים האלה, אותו קו, בעולם, בשנה ובנפש, אנחנו יכולים להתחבר לאור אינסוף. זהו, זה התיקון של העולם. עכשיו, מה עושה הקו הזה? כשהוא חודר בתוך הכדור, אז אני עכשיו בעצם הפכתי את הכדור הזה למגמה. כי היושר מקדם אותי, נכון? בעצם בניתי לעצמי עכשיו בורג. זה היה בעצם דיסק אחד שלא ידע לאן ללכת, ופתאום נותנים לו כיוון. לכן קוראים לזה קו מלשון תקווה, מלשון כיווי, מלשון אספה. ולכן אנחנו הולכים עם הכיוון הזה בעצם למגמה. אז בעצם בניתי לעצמי ספירלה שאיתה אני מתקדם. כלומר, לא איבדתי את העיגול, אבל הרווחתי כיוון של יושר. ולכן ברווח הזה הרווחתי לעצמי גם להיות בעולם טבעי, אבל גם עולם טבעי שיש לו כיוון, שיש לו מגמה, שיש לו בניין. ומי שעושה את זה ומצליח לחבר עיגולים ויושר בחיים שלו, אפילו הפרטיים, עכשיו תתרגמו את זה לזכר ונקבה, זה אותו דבר. הגבר נותן אצבע לאישה, נותן לה מתנה, לכן הוא עושה לה, בעצם נותן לה את שלו, והיא מראה לו, הנה מה שנתת לי, והיא נותנת לו בעצם את מה שהיא, את העיגולים, את הטבעת. אז הטבעת, היושר נכנס בתוך הטבעת. זה בדיוק הסימבול הזה שעכשיו אני מתאר לכם. זאת אומרת שבחתונה אנחנו מחברים עיגולים ויושר. זה נקרא יום ולילה. זה נקרא שמיים וארץ. וכל הדואליות הזאת שבעולם, שהיא לא דואליות מלשון דואל, כי דואל בארמית זה מלחמה, אלא פלורליות, שזה בעצם שניים, פלורליזם, השניים האלה חייבים לחיות בהרמוניה. וזה בעצם כל הבניין של העיגול, שהוא נשי בטבעו, וכל העניין של היושר, שהוא מגמתי, זכרי, זכר, ביסודו. וכל מה שאנחנו עושים זה לשם ייחוד, היושר, שנקרא קודשא בריחו, וכנסת ישראל, שנקראת העיגול הזה. ובגלל שהיא קיבלה את היושר הזה בתוכה, אז היא יודעת עכשיו איפה היושר, ומי שמתחבר לכנסת ישראל, רק הוא יכול לתקן ולהגיע לתיקון של עולם. מי שעוזב ונלחם בעם ישראל, פוגע כמו שאמרתי בעצמו.
כל עוד החרב מתהפכת, מה קורה?
אז לא מוצאים את היושר. אז בעצם כל העולם הוא במלחמה אחת גדולה, כי אין כיוונים, אתה לא יודע איפה לאחוז, תדמיין לעצמך שאתה חי בבית עגול, בכדור, איפה אתה עומד? כל הזמן רק בנקודה אחת, אתה לא יכול לזוז, כי כשאתה עולה בעיגול, אתה נופל. אתה עולה, אתה נופל, לכל הכיוונים. זאת אומרת שאתה בעצם כלוא בתוך מנגנון, ויכולים לסובב אותך ואתה נופל עם הכדור.
עכשיו כבר לא כל כך מתהפכת, יש לו מגמות.
אז יפה, זה בגלל שעם ישראל עכשיו יצא לפועל.
אנחנו... שעד אברהם...
יפה, עד אברהם יקרא עולם תוהו ובוהו. מאברהם מתחיל הסדר להיכנס. עכשיו הוספת לי רובד שלא אמרתי קודם, כשהקו הזה של האור חודר לחלל הצמצום, כל חדירה שלו מביאה איתה סדר. זאת אומרת שהאור לא יורד ככה בקו אחד, מסביר הארי הקדוש שכל פעם שהוא נכנס קצת, הוא מתפשט בתוך כל הבלון הזה. ומביא סדר מאותה מגמה ישרה. כלומר, היושר נותן לעיגול משהו חדש בחיים. ואחרי זה הוא נכנס עוד פעם, ונותן בקומה נמוכה יותר. ואחרי זה ממשיך להיכנס, ונותן בקומה עוד יותר נמוכה. כמו גלדי בצלים, שאחד בתוך השני, לכולם עכשיו יש מגמה. וכשעם ישראל מופיע בהיסטוריה, כשהשבת מופיע בהיסטוריה של הזמן, וכש... ארץ ישראל מופיעה במגמה שאנחנו חוזרים אליה, אנחנו כבר במגמה של סיום של כל התיקון הזה. לכן אנחנו מאוד מאוד קרובים לגאולה השלמה, כי חזרנו אל היסודות העיקריים של עולם, שנה ונפש. לכן אין לך דבר יותר ברור ויותר ודאי מאשר התשובה הזאת. ככה כותב הרב קוק באורות, אורות התשובה. כן.
לא תפס משהו על קשר בין הקו,
הקו בעצם, מאיפה באה המילה קו? כלומר, התקווה היא קו. מה זה אומר? כי כשיש לך בעצם עיגול, אתה לא יודע לאן ללכת. אז אין לך קו, אין לך מגמה של מחשבה. זה כמו ראש. הראש שלך עגול, נכון? מה אתה עושה עם הראש העגול שלך? אתה יכול ללכת לאיבוד. אנשים הולכים לאיבוד במחשבה, העגולה. כל הראש שלנו זה כמו חלל. אם אין בתוך הראש משהו שהולך מגמתית ומתקדם, אתה לא יכול, אתה מת מהחוכמה של עצמך. אז מה צריך לעשות? למצוא יושר. איפה היושר של הראש? הצוואר. אתה רואה שזה קו שנכנס לראש. זאת אומרת שאתה צריך לצאת מהראש לכיוון של יושר שייתן לך מגמה בגוף. זאת אומרת שאם אתה לא נותן לראש להתפשט ביושר הזה, אתה מת. מרוב ראש. מגודל ראש. כי אין לך רגליים. לכן מי שלא מתקדם, יש לו בעיות של כיוון של יושר, הוא נקרא מרגל. מה זה מרגל? המרגלים אין להם רגליים. הם יצאו מהרגליים, מרגלי. אז מה זה יציאת מצרים? זה יציאה מהעיגול הזה של הראש לכיוון הגוף. וכשיורדים מגיעים לארץ ישראל. זה פרדוקס. אתה קורא לזה עלייה, אבל העלייה האמיתית היא ירידה. ומי שלא יורד לממשות של החיים, הוא נמצא בעצם בחלל פנוי. וזה התקווה. כי יש לך עכשיו קו. ומה זה חוט של תקווה? זה חוט ישר שיש לו מגמה. אז מאיפה זה בא? מהמילה מקווה. מה זה מקווה? איסוף. יקבו המים אשר מתחת לשמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. אז מי שיש לו מקווה, יש לו תקווה ויש לו קו. ולכן יש לו מגמה בחיים. יש לו כיוון בחיים. אז אנחנו צריכים כל הזמן לחפש את היושר בתוך העיגולים. דוגמה נוספת, העיגולים זה ימות השבוע. היושר זה שבת. אם אני לא תופס את השבת, כל השבוע שלי הופך להיות בעצם מנגנון שחוזר על עצמו, כמו הזמן. אין לזה שום משמעות. מי שאין לו שבת, הזמן שלו הוא לא זמן אמיתי, הוא זמן ריק. רק למי שיש את השבת, הוא מצא את הכיוון בתוך הזמן שלו, ולכן הוא מגמתי. העולם הזה הוא לא סתמי, יש לו מגמה, יש לו תכלית. והתכלית זה בעצם למצוא את, את הקו שיוצא ונותן לי כיוון מתוך העיגול השטוח הזה שהולך לאיבוד. כן, בצרפתית זה לטנג'נט. אם אין לו טנג'נט, אין לו את העיגול הזה, הוא מת. העיגול בלי יושר זה מוות. זה גוף שהנשמה פשוט יצאה ממנו. כשאנחנו הולכים לישון, יוצא היושר מתוך העיגול, ואתה פשוט מונח על המיטה שלך כמו מת, בול עץ. פותחים לך את העיניים, אתה לא רואה, מדברים איתך, אתה לא שומע. אתה חי, נכון? למה אתה לא שומע? כי פשוט היושר יצא ממך. אלוהי נשמה שנתת בי תהורה. אני מתעורר. פשוט חיבור, חשמלי. מוציא נשמה, מת. אם הנשמה יוצאת יותר מדי זמן, מת, מת. חלל. קוראים לזה אותו דבר, זה חלל. אתה רוצה שהחלל הזה יחיה, תכניס את היושר. ברגע שהיושר ייכנס לעולם וימלא את החלל הזה מלא מלא מלא, לא יהיה יותר מוות בעולם. ולכן, זה מה שאנחנו אומרים, שעד שהארץ תתמלא דעה את השם, כמים לים מחצים, אז בילה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. אז היום רופא טוב זה לא רופא שמתקן איזה בובו קטן. רופא טוב זה רופא שיש לו מגמה לבטל את המוות. זאת הרפואה העתידית, עכשווית עתידית. זה כבר לא לרפא בקטנה. זה למנוע מוות בעולם. לחזור לחיים. כי אם המוות הוא המנצח, אז המוות יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לעבוד בורא שהמוות יותר חזק ממנו. חז ושלום. הבורא הרבה יותר חזק מהמוות. למענך אלוהים חיים. אז כשהחיים ינצחו את המוות, אז תוכל לומר שהגאולה שלמה. אם המוות מנצח בינתיים, זה לא בריא, זה חרפה. ואנחנו אומרים את זה בפסוק, חרפת עמו יסיר. צריך להסיר את החרפה הזאת. בסדר? אז רק להשלים את הקטע הזה, כשחז ושלום חייל מעם ישראל נעלם, מת, אז בעצם יושר יצא. נשאר חלל, קוברים אותו. מה צריך לעשות עכשיו? להחליף אותו. אז מה עושים? יש חילול, חלל. אז צריך לעשות קידוש, אומרים קדיש. מחזירים את החסר של החייל הזה שמת. אז חייב לומר קדיש על המת, למה? כי הוא עשה חילול השם, יש עכשיו חלל בעולם, ועכשיו צריך לקדש, אז מוסיפים קודש על ידי הקדיש. בסדר? זה דברים מאוד מאוד עקרוניים, שאם אנחנו לא תופסים אותם, אנחנו יכולים להיכנס ללימוד תורה, וכן, דפים של גמרא ודפים של כל מיני דברים. אז הרב כאן, הרב חרלאפ, מסביר לנו שמצד העצמות של עם ישראל, כן, אנחנו קיבלנו את הדבר הזה במתן תורה. הרב חרלאפ, בסדר? קיבלנו את זה במתן תורה. זאת אומרת שמתן תורה זה המתנה העליונה והגדולה ביותר שניתנה אי פעם לדמות אנושית. עכשיו, למי היא ניתנה? לעם. למה היא ניתנה? כי העם הזה כבר נברא עם התכונה שמסגלת אותו לקבל את הדבר הזה. זה לא שהקדוש ברוך הוא אחרי שהוא ברא, הוא חיפש מישהו לקבל את זה. הוא ברא אותנו כבר בצורה כזאת. ולכן כשאנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים, הבחירה הייתה לפני שנברנו. אתם מבינים? הוא בחר לברוא אותנו בצורה כזאת, שנהיה אלה שמקבלים. אם אנחנו לא מקבלים את זה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. וזה מה שקרה במתן תורה. אם אתם לא מקבלים, שם תהיה קבורתכם. איפה שם? בתחילת ההיסטוריה, אני קובר את הכל, אני מחזיר את כל הסרט אחורנית, שום דבר כבר לא קיים. זאת אומרת שמי מקיים את העולם? עצם זה שעם ישראל קיבל את התורה וממשיך לקבל אותה וללמוד אותה. אנחנו מחזיקים את העולם, רבותיי. אנחנו היושר של המציאות. ולכן נפסקה זוהמתנו. ברגע שקיבלנו את התורה בהר סיני, הזוהמה שלנו נפסקה. כי אנחנו עכשיו נוגעים בשורש. כשאתה נוגע בשורש יש לך תקווה, אתה פתאום מתעורר, אתה בשמחה, כי השמחה נובעת רק מדבר אחד, משלמות. אדם שלא מרגיש שלם בין העיגול לבין היושר לא יכול להיות שמח. גם בסוכה יש לנו עיגולים ויושר. הסכך, כל הסוכה זה עיגול אחד גדול, והלולה ומינה זה היושר. ואני משחק כל הזמן לחפש בתוך היושר עיגולים ויושר, כל הזמן. לא זו בלבד, אלא האריז"ל מגלה לנו שהלולב זה עץ החיים. והאתרוג זה עץ הדעת, שאתרוג היה. אז מה שהיה בעצם אסור בראש השנה, בראש השנה לא נגענו, ככה אמרה חווה, נכון? לא תיגע בו, לא רק לא תאכל. הנה, בחג הסוכות אני מתקן הכל, מותר לי אפילו לגעת, ולא רק זה, אלא אפילו מותר לי לאכול כבר את האתרוג. במילים אחרות, ברגע שנגעתי בעץ החיים לולב, לכן אנחנו מברכים על הלולב ולא על מין אחר, כי אנחנו מברכים רק על החיים, על עץ החיים. אז אתה יכול בלי שום פחד לאכול גם באתרוג שהוא עץ הדת, ולעשות ממנו ריבה בסוף החג, ולאכול אותו. זה סימן של תיקון. כלומר, חג הסוכות הוא תיקון של ראש השנה. וראש השנה היה החטא של אדם הראשון, לא לשכוח, ובחג הסוכות זה התיקון של ראש השנה. לכן ראש השנה נקרא בכסה, כיסוי, וסוכות נקרא בסוכה. זה אותן אותיות. מה שהיה שם בכיסוי, באיסור, עכשיו הוא בהתר. לכן אנחנו חוזרים לזהרה דאדם קדמאה, לזוהר של אדם הראשון. ולא רק לעל אדם הראשון, אלא אדם קדמאה זה רמז בקבלה לעולם שנקרא אדם קדמון. ואדם קדמון זה עולם של תיקון, שלפני כל הקלקולים. ועולם הנקודים וכו' וכו' שאחרי זה הביא לעולם התיקון שהחל רק בעולם האצילות. עולם האצילות הוא עולם התיקון. אבל לפני עולם האצילות יש עדיין עולמות. יש עולמות של צחצחות, יש עולמות הרבה יותר עליונים. אנחנו לא מכירים אותם, כי אנחנו, זה כל כך גבוה שאנחנו לא מדברים עליהם, אבל הם קיימים. זה לא בגלל שאתה לא יודע שהוא לא נמצא. אבל אנחנו, ברגע שאנחנו אוחזים בתורה, זה מספיק לי. אני לא צריך לברוח לשום עולם. אני אוחז פה בעולם שלי, בסוכה שלי, בבית שלי, בתורה, אני מקושר לכל הקו הישר הזה, שנקרא אדם קדמון עד אין סוף ברוך.
אנחנו יודעים עליהם, מה זה רלוונטי
עלינו? צריך ללמוד, לדעת עליהם. זה מה שאני אומר. לכן חכמי הקבלה הם כן לומדים, וכל כוונה שהם עושים זה עד אב וסג דאק. כן? שמי שלא לומד, מבחינתו זה סינית מה שעכשיו אמרתי, אבל מי שכן לומד, צריך ללמוד, וזה הדור עכשיו שמכוון לדבר הזה. אם אתם רוצים גאולה שלמה, אם אנחנו רוצים גאולה שלמה, אין פתרון אחר חוץ מללמוד את תורת הסוד. אז אנחנו בעצם חוזרים ומתקשרים דרך הקו הזה עד אב וסג דאק. כלומר, עד החוכמה והבינה של הקו הזה שנקרא אדם קדמון. וזה התיקון השלם. זה בניין גדול מאוד, רמז לזה, אנחנו עושים בהבדלה, כשאתה מסתכל על הכוס, אתה צריך להסתכל על המצח שלך. בכוס היין. ולכן אתה צוחק. למה? שנאמר, ותשחק ליום אחרון. אתה אומר, כל העולם הזה בדיחה עם כל הבעיות שיש בו, הכל שטויות. אני רואה עכשיו את העתיד הזוהר שיוצא ממצח של אדם קדמון. סמאללה. כן? וזה בעצם מצח בגמטריה הצלחה. אנחנו יודעים שאנחנו בעצם מצליחים. בגדול, ברוך השם, וההיסטוריה המודרנית מאשרת את ההצלחה הזאת. לפני שבוע נתתי שיעור בסייעת הדשמאיה, עם מלא 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 מקורות, נכון? שאין יותר גלות אחרי הגאולה הזאת. נגמר. תשכחו מזה שיום אחד אפשר עוד פעם לצאת מארץ ישראל לגלות. אין, נגמר, זה נגמר כל זה. הבאתי עשרות מקורות בשיעור בשבת. מכל הנביאים, מכל החכמים, מכל מיני מקומות. שהגלות העכשווית, שהגאולה הזאת שעכשיו יצאנו מהגלות, נגמרה. זהו. אנחנו בתהליך שאין לו רוורס. לכן כל נפילת העולמות אינה אלא לרגלי חסרונם של שאר האומות. במילים פשוטות זה אומר שכל עוד ושאר האומות לא מבינות את היעד הזה של עם ישראל ולא באות לחזק אותנו, וברוך השם זה גם כן הולך ומתקן. אנחנו רואים מלא 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 גויים בחג הסוכות כי הם הבינו, הם באים לארץ, משלמים מכספם עשרות אלפים, שמעיזים לבוא ולשיר בירושלים, אנחנו איתכם, אנחנו הבנו. לכן, זה החיסרון. כשהחיסרון הזה יתמלא, כן, עדיין מסתוללים בזוהמתם. מי שלא עושה את זה, הוא עדיין בזוהמה שלו. הוא לא מבין שהוא לא יכול לתקן שום דבר, הוא בכלא עגול. אתם יודעים מה זה כלא עגול? אתם פוחדים מכלא מרובע. כלא עגול, אתה לא יכול לזוז מהאמצע. אתה בקו אחד, עד שאתה מת. מפני שלא רצו להודות, זה דבר אחד, בגדלות נצחיותם של ישראל. אתם מבינים מה זה אומר? לא בקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מבחינת האומות, מי זה? עם ישראל. ואם אתה לא מקבל כאומה שעם ישראל הוא הנציג, הבלעדי, הנביא, אתה לא יכול לצאת מהכלא שלך. אז אתה תישאר כל החיים שלך בדיכאון. ולכן אומות העולם כולן בדיכאון. רוז'ה, שאין פלס הכותד מואביה.
זה עוד אנחנו לא קיבלנו.
מה?
זה עוד אנחנו
אפילו. אנחנו קיבלנו. רק אנחנו לאט לאט מגלים את מה שקיבלנו. לוקח לנו זמן לגלות את זה. וקודם כל, לא רק לגלות את זה, זה מפחיד אותנו. מה שיש לנו מפחיד אותנו, ולכן כל הריאקציות שאתה שומע אצל תלמידים מכל מיני כיוונים, זה רק בגלל שהם פוחדים בעצמם ממה שיש להם, כי זה אחריות גדולה. וצריך פשוט להרגיע את התלמיד ולומר לו, אל תדאג, זה בסדר גמור, קיבלנו את זה כבר מזמן, אנחנו מסוגלים לזה, זה נקרא סגולה. קיבלנו את זה בסגולה. ובאופן פרטי, אינדיבידואלי זה אותו דבר. למה אני נותן שיעור פה? למה אני נותן שיעור פה ולא מישהו אחר? מה, אני החלטתי לתת שיעורים? לא. למה אתם באים להקשיב לי? אני מדבר עכשיו לבד, בכל רם. אתם יודעים למה? זה לפי הקבלה של האחריות שלך. זהו. אם אתה יודע ואתה מקבל את האחריות, בלי שום גאווה, אין גאווה פה. זה פשוט לדעת את מקומך. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות לעשות משהו, אתה לא עושה אותו, אתה חוטא לעצמך וליעד שלך. ולכן צריך להכיר איזה הוא חכם המכיר את מקומו. זה לא גאווה. משה רבנו, אף אחד לא שלח אותו, הוא לא בא לבד ככה. זה אלוהי. והוא מקבל את זה. וכשהוא מסרב לקבל את השליחות שלו, אז הוא מקבל על הראש. אם אתה מתכחש למי שאתה, וזה מה שקורה לנו, שקרה לנו הרבה זמן כאומה, אנחנו רוצים להיות כמו כולם, נמאס לנו להיות מיוחדים כאלה, אז זאת בעיה. ברגע שאתה מקבל את זה, אז אתה חוזר לשורש של היושר, ולאט לאט אתה מגלה את היושר בתוך העיגול העולמי. וגם כששמעו את הקול ההולך מסוף העולם עד סוף העולם, מתי שמענו את הקול ההולך מסוף העולם עד סוף העולם? במתן תורה. כלומר, מה שמענו בעצם? את המהלך, את התהליך. הבנו את התהליך. הרי אתם מבינים שלא שמענו קולות. זה לא לשמוע קולות. מה זה אתה שומע קול? אתה פשוט מבין ורואה שיש כאן מגמה. מסוף העולם ועד סוף העולם. מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף. יש קו מנחה, יש בריח שמבריח, הוא נקרא הבריח החיצון, המבריח מן הקצה אל הקצה. מי שלא רואה את הדבר הזה, לא יכול להתקדם בחיים. כל מהלך שאתם עושים, תנסו למצוא את המכנה המשותף, את הקו המנחה הזה, את היושר הזה, ששוזר את כל העיגולים ובונה שרשרת. אם לא אין לך שרשרת, יש לך רק פנינים. הכל מפוזר. רק מי שיש לו את החוט המקשר, הוא יכול לגלות אחדות. והחוט הזה, זה בדיוק היושר שעליו אני מדבר מתחילת השיעור. אמרתי, המבריח מן הקצה לקצה. ולכן, כל מלכי העולם, אחזתן רעדה בהיכליהם, כששמעו את הדבר הזה, וכיוון שעם ישראל לבדו הוא המתווך, בין האין סוף, לבין העולם, אז בעצם אנחנו המציל. אנחנו המציל הראשי של כל העולם, של כל המציאות. אז אומות העולם שלא רוצות לקבל את זה, אז חזתה רעדה ונתקבצו, וצל בלעם הלכו אצל הנביא שלהם, כן? שהוא לא מקבל את המציאות הזאת, קשה לו, לכן הוא נקרא בלעם, דורש את הגמרא, לא רוצה עם, בלי עם. לא רוצה לקבל את זה. ושאלו, אז ביקשו ממנו, הנביא, נכון? מה כל ההמון ששמענו, שמה מבול בא לעולם? תשימו לב לשאלות שלהם. מה יכול כבר לבוא? רק קטסטרופות. זה מה שיש לגוי בראש. אף פעם הוא לא יגיד מה, יש איזה ברכה, משהו יורד? לא, מה קרה? מל. כן? רע. הכל לא טוב. למה הם לא שואלים מה, הקדוש ברוך הוא בא לעשות לנו משהו? טוב? לא. שמה מבול בא לעולם? כלומר, הזיכרון התודעתי שלהם זה תמיד קטסטרופה. ולא רצו להיותם חלים ומרגישים שכל זה בא בשביל ישראל, שהם כבודו של המקום ברוך הוא. אז רבותיי, עקרוני מאוד, לפני שניגשים ללימוד כלשהו, לחזור ליושר המקורי הזה ולהבין שאנחנו הקו הבלעדי השוזר את כל ההיסטוריה האנושית כולה, בעולם, בשנה ובנפש. אנחנו הקו המנחה, אנחנו כבודו של עולם, אנחנו כבודו של הקדוש ברוך הוא. הכבוד שלו, הכובד שלו, משקל אלוהי, זה עם ישראל. וכל מה שתרצו לראות ממנו יתברך, אתם תראו רק דרכנו, ורק דרך הפעולה של עם ישראל קונקרטית, לא דברים בשמיים סתם. ולכן לא רוצים לקבל את זה. וכל מה שברא, לכבודו ברא. מי זה לכבודו? עם ישראל. מי שלא מבין את זה, מה הוא חושב? לכבודו. אבל מי זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל. זה משקל הכובד שלו. מפני זה שלא רצו לדעת את ישראל, וזה השיעור של הבוקר, מפני שלא רצו לדעת את ישראל, לא ידעו גם את השם שנקרא אלוהי ישראל. אתם מבינים? הוא אלוהי ישראל. מה זה הוא אלוהי ישראל? הוא אלוהים רק בגלל שישראל קיים.
אתם עדיי ואני אל. אתם לא עדיי, אני לא כלום. אתה לא רוצה להכיר בעם ישראל כמתווך? אתה לא יכול לגשת ישירות לבורא. למה? שתי סיבות. דבר אחד, כי המתווך הבלעדי זה ישראל. דבר שני, מי שניגש ישירות לבורא, מתפוצץ, נשרף. אני צריך פילטר. הפילטר של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. אנחנו הנגד של הפלוס הגדול הזה. כדי שהפלוס יגיע למינוס, צריך נגד. נגד, כשמו כן הוא, שיש באפשרותו להתנגד כביכול. הוא יש לו עוצמות לפחות כמו הפלוס. תשימו לב מה הקדוש ברוך הוא ברא, איזו בריאה זה עם ישראל. אנחנו פשוט לא מבינים את זה. בוודאי. זה נקרא עזר כנגדו. עם ישראל הוא אשתו של הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל בת זוגו. וכשם שאישה הוא כנגד, כי כנגד, אותו דבר. ולכן הקדוש ברוך הוא משתמש בנו לצורך גילויו. כמו שגבר משתמש במרכאות, משתמש, כן, באשתו, כדי להתגלות. בחלק הנוקבי שבו. כמו שעכשיו אני עושה. אני מטפל בחלק הנוקבי שבי, הפה, ודרכו, דרך כל הצמצומים שיש בפה שלי, אני יכול להעביר את המסר המחשבתי. בלי זה, אני לא יכול. אם אני לא משתמש עכשיו באשתי, דהיינו בפי, שום דבר לא קורה. אני חושב, ואני יכול להתפוצץ אפילו מעובר מחשבה. לכן מסוכן מאוד מי שלא מבטא את הדברים. לכן הקדוש ברוך הוא מבטא את עצמו דרך עם ישראל. והוא נקרא אלוהי ישראל. ואף גם בלעם בתשובתו עליהם, השם עוז לעמו ייתן. זה מה שאומר בלעם. מה זה השם עוז לעמו ייתן? הקדוש ברוך הוא נותן לעם הזה את כל עוזו. עכשיו, עוז זה לא רק עניין של גבורה, אלא זה גם עניין של עיזוז. בעברית עיזוז זה שמחה פנימית גדולה מאוד. כלומר, כל מה שיש באופטימיות בעולם הזה, אתה תמצא רק אצל היהודים. רק אצל עם ישראל. והיום יש אנשים שמבינים את זה. באה לראות אותי, אני לא יודע אם היא פה, לסלי פה? לסלי עובדת בבנק. אז נתתי שיעור היום בסוכה של משפחת סבן, ואחרי השיעור היא באה, אומרת לי, אתה לא מבין מה קורה. באים אנשים עשירים מאוד, מאוד, במיליונים, גויים, ומכניסים כסף עכשיו לארץ בבנק. אז היא מקבלת אותם, שואלת למה אתם משקיעים פה. אומר, אני יודע רק דבר אחד. הכסף שלי יהיה בטוח רק שהוא ביד ישראל. רק ביד היהודים. באתי מאמריקה רק בשביל זה. אני יודע שקורים דברים, אני רואה שכל היהודים מתחילים לחזור לארץ, אני מפחד. הכסף שלי חשוב לי, אני רוצה להשקיע אותו פה. אתם מבינים מה קורה כבר? וזה לא אחד ושתיים. יש בה משום נשיקת שונא. כלומר, בלעם, הוא אומר את זה, בעל כוחו, כי הוא נביא. אבל הנשיקה שלו היא נשיקה של נשק. או נשיקה או נשק. זאת נשיקת שונא. שלל בזה תחירתם האלוהית של ישראל. כלומר, מה הוא אומר? עם ישראל הוא לא עם שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. אפשר להחליף אותו. אתם יודעים מה לעשות? בוא נחליף את עם ישראל. אשר מפני שבחרו בו ובתורתו, אז מה הוא אומר? זה לא הוא שבחר בהם. הם בחרו בו, כלומר הוא רצה לעשות אותנו דתיים. הם התחברו לתורה, ממטה למעלה, ולכן יש להם את זה. וייחדו לבבם לעובדו שכם אחד, כמו שנאמר, וייחן שם ישראל נגד ההר, זאת פעולה אנושית. ואז הם אמרו, נעשה ונשמע. והוא לא כן ידבר, רק השם עוז לעמו ייתן. זאת אומרת שזה בדיוק הפוך. לא העם ביקש את השם, אדוני עוז לעמו ייתן, ממעלה למטה, כמו שאמרתי לכם כבר מיליון ואחד פעם. שום דבר לא מתחיל מאיתנו, כי אם זה היה מתחיל מאיתנו, היינו דת. דת זו המצאה אנושית. אני לא עובד אנשים. אני לא עובד סובייקטיבית. אני עובד אובייקטיביות. והקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא ירד במרכאות, האין סוף בא אליי, לא אני יכול ללכת אליו, כי אני לא יודע. אם הוא לא בא אליי, אין לי מה לעשות במציאות. הוא בא אליי? כן, וירד השם על הר סיני. וירד השם, הוא יורד. השם עוז לעמו ייתן. בצורה כזאת אני מוכן לעבוד אותו. ולכן, ישראל מעולם לא חטאו, אומר הרב. תשימו לב. אלא נכשלו בגלל העמים שמסביבם. הם שחטאו והם החוטאים ועתידים הם לשאת עליהם את כל האבונות אל ארץ גזרה. רז של סעיר המשתלח ביום הכיפורים. ועל פי זה כל חטא וחטא של כל אחד מישראל, מה זה לא חטאו? אתם לא חוטאים? אנחנו לא חוטאים? אומר הרב לא, כל חטא שאתה עושה, בשעה שחוטא נמצא אז בנפש מוחלפת, שנתחלפה לו נפשו התאורה הישראלית בנפש תמאה. אתם מבינים מה קורה פה? הרב מגלה לנו סוד, אומר, ברגע שאתה חוטא, זה אפילו לא אתה שחוטא, כי מחליפים לך את הנשמה, תוך שנייה. כדי שהנשמה שלך הישראלית, לא תחטא, לא תתקלקל. וכל בוקר שאתה קם, גם שעשית את כל השטויות של החיים שלך בלילה, אתה אומר, אלוהי נשמה שנתת בי תהורה. למה? כי לא אתה חטאת. וזה כל תוכן האמת של התשובה לגרש את בן האמה של השפחה שיורשת גבירתה. להשיב את הנפש הישראלית. כלומר, לחזור למקוריות שלך. תפסיק לחיות כמו מי שאתה לא, ותתחיל לחיות כמי שאתה כן. אל תפחד מעצמך. לא, להפך. זה אומר שבגלל שקיבלת נשמה כזו, תשתדל כל הזמן לשמור. וכשאתה חוטא, מה קורה לך? אתה כבר לא קיים. כי הנשמה שלך כבר יצאה. כדי לא לקלקל אותך. אבל אתה דה פקטו כבר לא קיים. כלומר, חוטא נחשב, מת. ומי שעושה תשובה נחשב, חוזר לחיים. אז תפסיק למות ולחיות כל שנייה. תחיה. למען חייך. שנחיה ולא נמות. ובכאן הרז של גדלות הימים שבין ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, כל מה שעברנו, שאז הקדוש ברוך הוא ממציא לעצמו, לכל יחיד, לרוממו, לגדלו, לברכו במידת גודלם של כל הציבור הישראלי כולו. שימו לב מה זה אומר. זה אומר שאם ניגשתם לתפילות של הימים הנוראים כאנשים פרטיים, לא הבנתם את התהליך. הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה שנרגיש בימים האלה? שאנחנו שייכים לעם כולו. שיהיה יחיד כציבור, להאיר באורם של ישראל הבלתי נפגם. זאת אומרת, אם אתה חי בגובה של האומה, אתה אף פעם לא חוטא. במילים אחרות, כל פעם שחטאת, זה בגלל שהיית לבד. התנתקת מהכלל. רק זה מחטיא. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ולכן, הכלל הוא מתוקן כליל. אז בימים הקדושים האלה נעקרים כל הנפשות הזרות שנסתפחו בקרב ישראל. מה עשינו במשך כל הימים האלה? הוצאנו את כל מה שנכנס בתוכנו, שבגלל שחטאתי 20 פעם, אז 20 גופים שונים זרים נכנסו בי. אני צריך לחזור לעצמי. אני כבר לא יודע מי אני. אתה 20 מהלך באחד. 20, במקרה הטוב, כן, 20,000. אז מי אתה כבר? אז אומר בראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, מנקים אותך מכל זה, ואתה חוזר להיות ישראל האמיתי. ומחזירים להם לישראל את נפשותם, ומפ... נותנים להם, מפנים להם מקום שישכנו כבוד, בתוך, כבוד השם בתוכם בהוד קודשם. ובהגיע ימי החג, חג הסוכות, אנו מקריבים בעד כל 70 אומות, 70 פרים. עכשיו אני יודע איפה אני ואיפה הם. אני יכול לעשות עבודה. אם לא, למי הייתי מקריב את הפרים? לעצמי, הם כולם בתוכי. שהם עיגולי ההסלה שהיננו משיתים להם. מה זה הפרים? זה כמו גלגלי הצלה שאנחנו זורקים להם, כי עוד מעט הם הולכים לטבוע. אנחנו לא רוצים שהעולם יטבע, אנחנו רוצים לעזור לעולם לגלות את הקודש. ולכן אנחנו מושיטים להם גלגלי הצלה שיתאחזו בהם וינצלו מעומק אוכרם. והם קווי חיים שיכולים להחיותם. וגדול הוא אומרם זל, אילו ידעו האומות מה בית המקדש להם, היו מעטרים אותו בזהובים. כן, הגמרא בעבודה זרה אומרת, שאם הגויים היו מבינים מה זה בית המקדש, לא רק שלא היו עושים את כל מה שהם עושים לנו היום, שמצביעים באונסקו ובכל מיני מקומות באום, נגד הקשר שלנו ההיסטורי עם המקום הזה, אלא להפך, היו עוזרים לנו לבנות אותו. למה? כי הם היו מקבלים מזה את כל ההנאה שבעולם. זה פשוט טיפשות. זאת בעיה של אגו. אם אני ליד חבר שלי ואני יודע שהוא גדול ממני, אני לא צריך להתבייש. זה בסדר גמור, אני לוחץ לו יד ואני אומר לו, בכבוד, מה שאני רוצה זה שיתגלה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. למה זה כל כך קשה לך לתת יד ולהגיד יישר כוח? למה? למה הקנאה הזאת, התאווה הזאת של האגו, מונעת ממך לומר למישהו חזק וברוך על מה שהוא עשה? למה? הרי כולנו רוצים אינטרס אחד, נכון? גילוי השם.
אבל הכעס בא מזה שזה לא ממה שהוא עשה. זה שדה פקטו יש לו את הסגולה הזאת. הוא לא בחר בה אפילו. נתנו לו ככה בתנה.
נכון. נכון.
אני כועס כבר שלא רוצה לו את זה.
נכון. אבל גם אתה כיהודי כועס בגלל שאתה לא הקדוש ברוך הוא. אתה יודע את זה? בוודאי. אתה כועס כל הזמן שאתה לא הקדוש ברוך הוא. כי היית רוצה להיות גם כאן. וגם במקום אחר, כמוהו. היית רוצה להיות כמו ספיידרמן, לפחות, לעוף ממקום למקום, עם כוח על-טבעי. היית רוצה שכל הטובות שבעולם להרגיש אותם עכשיו, ועצם זה שאתה אדם אחד, תקוע עכשיו בסוכה הזאת, ואתה לא יכול להיות במקום אחר, מוגבל, בזמן, בנפש, במקום, אתה חלש מאוד. אז יש כעס פנימי טבעי. אצל האדם שהוא רוצה להיות במקום הבורא. אז אומרים לו, תתפוס את המקום שלך, תחזור לעצמך, זה בסדר גמור. האינטרס הכללי הוא שהבורא יתגלה. זה בסדר גמור, גם אם זה לא אתה. אם החבר שלי טוב ממני, אני נותן לו את מקומו ואת מקומי. ככה היו בישיבות הגדולות. היה בתלמיד שאף אחד לא ראה, אם הרב רואה שהתלמיד הזה חזק, היה מעמיד אותו במקומו, רב.
עלינו
שקשה להיות
במקום של קבלה, כולם רוצים לתת.
יפה, אז זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אתה עכשיו אמרת דבר מאוד עקרוני. בדרך כלל אנחנו אומרים שצריך להסביר איך נותנים. היום קשה מאוד לקבל.
זה משהו טוב, כולם רוצים להשפיע.
כן, הבעיה זה כשאתה רוצה להשפיע ואתה חושב שאתה בעצם המשפיע, אז אתה חושב שאתה הקדוש ברוך הוא. ושכחת שבטבע שלך, הפרימיטיבי, אתה קודם כל מקבל. נולדת כמקבל. ולכן מה אומרים חכמי הקבלה? אל תהיה סתם נותן, תהיה מקבל על מנת לתת. אבל אם אתה מדלג על המקבל, כלומר אתה לא לומד קבלה, יש לך בעיות של נתינה. ולכן לימוד הקבלה זה פשוט ללמוד איך מקבלים. זה לא סתם ללמוד איזה לימוד עמוק. בוודאי שזה עמוק. למה? כי זה מדבר על כל העניין הפנימי של הנפש האנושית. זה מדבר על הקוסמוס, זה מדבר על הטבע, זה מדבר על מדע, זה מדבר על מתמטיקה, זה מדבר על חוכמות מאוד גדולות. על רפואה. מאיך? הנה, לפני שבועיים, שלושה שבועות, הלכתי לתת שיעור באיזה מקום של רופאים. איפה אני ואיפה הרפואה? פשוט הלכתי עם הספרים שלנו, ודיברתי איתם בגובה של תורה. ואמרתי להם, הנה מה התורה אומרת על איך מרפאים בן אדם. אז אני לא יודע מה עשיתם, אני מכבד את כל החוכמות שלכם, אני בטוח שאתם רופאים גדולים, מרפאים גדולים, ושמעתי שם הרצאות לפני. הלכתי 10 פעמים לשירותים מרוב שהייתי בלחץ. אבל כשהגיע הזמן, הלכתי ואמרתי את מה שיש לי לומר, לא שאני, מה שלמדתי, מה שניסיתי לתמצאת. וברוך השם, זה שינה מלא דברים שם. כי יש לתורה מה לומר בכל תחום. כי זה החיים. כי אילו זכו, היו מכירים, שאין להשיג שום מושג רוחני. בלי זוהר, אור השם, המאיר דרך עם ישראל ובבית המקדש. אתם מבינים? אם הם היו מקבלים את זה, חותמים על זה, יאללה, תעשו את העבודה. והוא אורם של ישראל. אבל מתוך שבועטים באוצרות החיים, שעם ישראל ממשיך להם, מה קורה לפרים? הולכים ומתמעטים. לזה אנחנו נותנים ביום הראשון, כמה? 13? 12? 11? 10? למה זה הולך ומתמעט? אומר הרב, זה רמז שהם לא רוצים לקבל. אתה נותן! אבל הם לא מקבלים אפילו, שום דבר. אז זה הולך ומתמעט. שהרי אין מלעיתים לאדם בעל כורחו. אי אפשר לתת לאכול בכוח. אתה לא יכול להכניס לו בכוח. וזו הסיבה לתגבור את השנאה של העמים לישראל, שמתעוררת על פי רוב דווקא, מתי? בימי החג. בחג הסוכות, השנאה הכי גדולה. תראו כל מה שהיה מסביב לחג הסוכות. מי ששמע חדשות מבין. וגם מלחמת גוג ומגוג, כשקראנו עליה מתי? היום. שבת חול המועד. קבלה בידינו שתהיה מלחמה זו בחג הסוכות כדברי הטור. מי זה הטור? סבא שלי, רבי יעקב בן הראש. אני לא צוחק. סבא רבא רבא. הוא אומר שמלחמת גוג ומגוג תהיה בחג הסוכות. באור החיים, סימן תף צדיק. לכו לבדוק. למה? מפני שזה ביטוי. תוי של הבעיתה של העמים בטובתם של ישראל. הם בועטים. אתם זוכרים את הביטוי לבעוט בסוכה? מה זה שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מבקש מצוות סוכה והם בועטים? מה זה הסוכה? שלום. שלום. רק עם ישראל שר שלום, מבקש שלום, שיר השלום. אתה רואה את כולם ככה, כמו איזה אידיוטים. רק אנחנו כאלה. רק לנו יש מחנה של שלום ודברים של שלום והכל שלום ואנחנו שרים בערבית ובתרפתי סלם ו... יש אומה שעושה דבר כזה? ואנחנו מקבלים אחי על הראש ואנחנו עדיין שרים כמו משוגעים. כן? זה העניין, כי אנחנו כאלה ומכריזים על עצמם. מה הם אומרים לנו? אין להם חלק באלוהי ישראל ולא בבית המקדש. השבוע, מה אתם רוצים יותר מזה? אני קורא עיתון, רבותיי. ולשם זה אנו משבעים בלילה הזה, שעכשיו הגעתם, מה אנחנו אומרים? הושענא. מה זה הושענא? מה זה הושענא? בקשה של מה? תושיע אותנו. נא זה אנחנו. הושענא. תושיע אותנו כבר. לאמור שבזמן שיש מושיע בכל דבר שיש להושיע, אפילו בנפשו של הרודף. זאת אומרת, תושיע את העולם.
נא זה בקשה.
נכון? לא. הושענה. זה לא בבקשה תושיע. זה תושיע אותנו. אמר? והישוע, בכל שעשוי קודשה, אומנם באה ומתקיימת. מתי? בשמחת תורה. זאת הישוע. מחר שמחת תורה, זאת הישוע הגדולה. זה האור הגדול. זה נקרא שמיני חג עצרת. אתם זוכרים שהספרה שמונה היא מעל הטבע. נכון? כל מה שעשינו עד עכשיו זה היה שבע, 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 שבע. נגענו קצת ביום הכיפורים בשמונה. אבל איך נגענו שם? בניתוק. התנתקנו כדי לגעת בשמונה. זה לא נורמלי להתנתק. בשמיני עצרת, אתה נוגע בשמונה, ואתה עדיין אוכל, שותה, שמח, זה חידוש, אתה לא צריך לצאת מהבית. גם בתוך הבית. אתה לא צריך להתנתק מהעולם הזה, להפך. זאת אומרת שהייתי אומר שהחג הזה הוא תמצית של מה שאנחנו מצפים לו באחרית הימים. כלומר יום, תמצית, אבל לא הכל, עדיין, למה? כי זה עדיין יום טוב. יש עדיין איסורים. כשנגיע לאותו דבר בלי איסורים, באלף, כן? איסורים, שיהיה לך מותר לעשות הכל ביום הזה, למשל, יום העצמאות, אז אתה יכול לומר שאתה בזמן של גאולה שלמה. אתה נוגע בשמונה, אבל אתה יכול לאכול מנגל ולהדליק אש וללכת עם הרכב שלך. פורים, זה לא אותו דבר. בפורים יש עדיין ניצור. בפורים יש הלכה שאסור לבנות בית. הלכה קטנה, אבל כבר תוקעת אותך משהו. בסדר? כן, כן, אבל כל העניין זה יום העצמאות, האמיתי. זה החג העתידי. ואנחנו נוגעים לו מדי פעם. הוא היום שיש בו מעין הגילוי שלעתיד אין עוד מלבדו. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לכן בו ביום נגמרים כל התיקונים. שמחת תורה זה בעצם התמצית, זה היום ההי. והנפש הישראלית שחזרה למקומה בימי התשובה. שם היא מתגלה. זאת אומרת, כל מה שהיה הרעי עד עכשיו הופך להיות קבע. צריך לקבע את הרעיות הזאת שהיינו בה. זה היה כזה, כן, אנחנו לא תוקפים שום דבר, הכל משתנה כל רגע בסוכה. לכן זה כל רגע הוא הרעי. אם אתה לא אוכז עכשיו זה הלך, זה עוד חמש דקות אתה צריך לתפוס משהו אחר. לשמיני עצרת, מה זה עצרת? לאסוף, לא רק לעצור, סטופ. לאסוף את הכל. ברגע שאתה עוצר ואתה עוצר, אתה מכניס לעוצר, זהו, זה אתה הופך להיות בעצם השלם. וישראל הם שמו של הקדוש ברוך הוא. תשימו לב, ביום ההוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד, אומר הרב חרלאפ, אנחנו השם של הקדוש ברוך הוא. ישראל אשר בך את פער. אתם מבינים מה אנחנו אומרים פה? אני אומר ואני רועד. השם של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ירמיהו. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. ישעיהו. ואמרו הושיענו אלוהי ישענו וקבצנו. מאיפה לקבץ אותנו? מהבלבול הזה שהוציא אותנו לגלות. תפסיקו עם הדבר הזה, רבותיי. תפסיקו לחשוב שבחוץ לארץ טוב יותר. וקבצנו והצילנו מן הגויים להודות לשם קודשך. כלומר, למי אני צריך להודות? לשם קודשך. כלומר, לעם ישראל. אני צריך להגיד תודה כל יום לעם ישראל. אתם אומרים תודה לעם ישראל כל יום? לא, אתם אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. אבל אתה לא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה החידוש, אלא דרך עם ישראל. אתם מבינים מה זה אומר?
אתה רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה אומר מיד, הקדוש ברוך הוא, תשלח לי 1, 2, 3, 4, 5. לא. הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, בשם כל ישראל, אני מבקש ממך 1, 2, 3. זה כבר תפילה אחרת, רבותיי. מי אתה שאתה ניגש ישירות לקדוש ברוך הוא? אתה חייב לעבור דרך הפריזמה שנקראת עם ישראל. מי שלא עושה את זה, הוא לא מבין שום דבר. קרבתי, צדקתי, לא תרחק וצשועתי לא תאחר, ונתתי בציון תשועה לישראל, תפארתי. איפה תהיה הישוע? בציון. נתתי בציון. זה הבניין. אדוני בציון גדול, ורמו על כל העמים. בציון הוא גדול. רק בציון הוא גדול. לכן יש יסוד של שמחה גדולה מאוד. ועכשיו אנחנו ניכנס, כי חיכיתי שאנשים יגיעו, נעשה הפסקה קטנה, ונתחיל בשיעורים שכתבתי. בינתיים זה היה רק
חימום.
אם יש שאלות, אפשר.
ברסלב זה בציון, זה לא בציון.
בציון גדול.
בציון.
אז אפשר להגיד גם שמחת תורה, אפשר להגיד גם שמחת ישראל.
בוודאי, זה השמחה של התורה. מה? למה היא בשמחה? שיש לה עם כמוני.
זה השתבות הצורה.
היא שמחה, זה השמחה של התורה. לא אנחנו. היא שמחה בנו. כלומר, אתה עכשיו מראיין את התורה, תורה חמודה, למה את שמחה היום? כי יש לי עם כזה. כמי, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו, אנחנו לא תופסים את זה.
אגב, אני רוצה...